השיעור היום לזכותם של הפרלמנט הירושלמי של פרדס חנה, שתמשיכו תמיד לעשות טוב. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il ואנחנו לומדים את דף למד במסכת יומא. נתחיל שלוש שורות לפני סוף עמוד הקודם ונסיים שתי שורות לפני סוף עמוד ב'. השיעור היום יהיה 18 דקות. היום אנחנו ממשיכים לבאר את המשנה מכ"ח עמוד א', למדנו שם שכשמתחיל להאיר פני מזרח, אנחנו מתחילים להתארגן בשביל לשחוט את התמיד, והדבר הראשון שעושים בשביל זה, זה מורידים את הכהן הגדול לבית התפילה. כלומר, הוא הולך לטבול. זו התפילה הראשונה של הכהן הגדול ביום הזה, עוד מעט נפרט עליה, אבל לפני זה בסוגריים מוסיפה המשנה עוד הערה, וזה שכל פעם שכהן הולך לשירותים במקדש, אז אם הוא הולך לגדולים, מה שנקרא במשנה מיסך רגליו, אז הוא גם כן טעון תפילה, גם אם הוא טבל כבר לפני דקה, הוא צריך עוד תפילה. אם הוא הולך רק להטיל מימיו, אז לא צריך טבילה, אלא מספיק קידוש ידיים ורגליים. כלומר, ליטול את הידיים ואת הרגליים. עד כאן המשנה. שוב, ראינו שני דברים. דבר אחד זה שדבר הראשון שהכהן עושה, זה הולך לטבול. דבר שני, אמרנו הלכה כללית שבמקדש, כשהולכים לשירותים לצרכים גדולים, גם כן צריך לטבול. כשהולכים לצרכים קטנים, מספיק לקדש ידיים ורגליים, כלומר, ליטול אותם. עד כאן המשנה. ועכשיו, את הגמרא לגבי זה נחלק לשני חלקים. בחלק הראשון, נדבר על קידוש ידיים ורגליים, לגבי קטנים. בחלק השני נדבר על הטבילה. אז החלק הראשון, לגבי קידוש ידיים ורגליים, נחלק את זה לארבעה סעיפים. סעיף ראשון, שאלה בסיסית, למה בכלל צריכים לקדש ידיים ורגליים אחרי שירותים? אומרת הגמרא, את הרגליים צריכים ליטול בגלל ניצוצות, כי ימי רגליים יכולים להשפריץ ולהרטיב את הרגליים. את הידיים צריכים ליטול, כי הוא משתמש בידיים בשביל לשפשף, כלומר לנקות את הרגליים ממה שישפריץ עליהם. וזה בסוגריים כמו רבי עמי, שבאמת אומר שחייבים לנקות את הרגליים בשביל שלא יחשבו שיש לו זה בעיה ונחתך לו הראש של האיבר, ולכן ימי רגליים נוטפים למטה ולא הולכים רחוק. לכן חייבים לשפשף ולנקות את הרגליים וממילא גם את הידיים. עד כאן סעיף ראשון. סעיף שני, זה לא בגמרא, זה בתוספות ישנים, אנחנו אומרים את זה רק בשביל להבין עד הסוף, וזה שנשאלת השאלה, מה קורה אם הוא הולך לשירותים, והוא יודע שלא ישפריץ עליו, והוא יודע שהוא לא שפשף עם הידיים, האם בכל זאת הוא צריך לקדש ידיים ורגליים? אז רבנו תם אומר שבאמת הוא לא צריך, אבל רוב הראשונים אומרים שבבית המקדש, גם כשהוא יודע שאין סיבה, בכל זאת גזרו עליו שצריך. נדגיש את זה עוד פעם, למרות שכל העניין כאן, זה רק שמה ישפריץ עליו ברגליים, ושמה הוא ניקה את זה עם הידיים, בכל זאת גם כשברור לו שאין סיבה, עדיין גזרו עליו במקדש, ליטול ידיים ורגליים. עכשיו, מה לגבי שלא בבית המקדש? אז בשביל זה נעבור לסעיף השלישי, ונעשה דילוג בשביל זה מהשורה הרביעית בעמוד א', נדלג על 10 שורות, עד השליש העליון, תנו רבנן, אומרת הברייתא, ששלא בבית המקדש, באמת כל העניין זה רק אם הוא שפשף. ואם לא, אז לא צריך. באיזה הקשר היא אומרת את זה? לגבי אדם שנמצא בסעודה ונטל ידיים ואוכל לחם, ואז באמצע הסעודה הולך לשירותים, אומרת הברייתא, שאם הוא שפשף את המי רגליים רק עם יד אחת, אז רק את היד הזאת הוא צריך ליטול, את היד השנייה הוא לא צריך ליטול. שוב, אנחנו רואים שכל העניין זה רק השפשוף, ויוצא שאם הולך לשירותים והוא לא נגע עם הידיים בכלל, אז יוצא שהוא לא צריך ליטול ידיים בכלל. עד כאן עיקר הברייתא. בסוגריים נוסיף על זה עוד שתי הערות. א', גם כשהוא כן שפשף, כל הצורך ליטול ידיים אחרי זה, זה רק אם הוא חוזר אחרי זה לסעודה לאכול פת. אם הוא אחרי זה סתם הולך לעבודה, הוא לא צריך ליטול ידיים. וגם אם הוא כן חוזר לסעודה, אם הוא חוזר רק בשביל לשתות, אז עקרונית מן הדין גם אז הוא לא צריך, כי הוא רק צריך בשביל פת. אבל כיוון שבכל זאת יש סיכוי שהוא יאכל פת, אז אומרים שהוא כן ייטול. זו הערה אחת. הערה שנייה, במקרה שהזכרנו עכשיו שהוא חוזר בשביל לשתות, שאמרנו שאפילו שזה רק שתייה, בכל זאת הוא צריך ליטול את היד שהוא שפשף איתה, כשהוא נוטל, שלא יעשה את זה בשירותים איפה שאף אחד לא רואה, אלא מול כולם בחדר אוכל שיראו אותו ולא יחשדו שהוא לא נוטל. עכשיו זה דווקא כשהוא חוזר רק לשתייה. אבל אם הוא חוזר בשביל לחם, אז לזה הוא יכול ליטול גם שלא בפני כולם, כי כולם יניחו שהוא נוטל, כי זה באמת דבר מאוס לחזור לאכול לחם בלי ליטול, אז כולם מניחים שהוא עשה את זה. עד כאן בסוגריים, וזה היה הסעיף השלישי. אמרנו שכשלא מדובר במקדש, אז הוא צריך ליטול רק את היד שהוא שפשף איתה, וכשהוא חוזר בשביל משקה, אז גם שיעשה את זה מול כולם, שלא יחשדו שהוא לא עשה את זה. זה היה הסעיף השלישי. הסעיף הרביעי זה הקטע שדילגנו עליו, נחזור חזרה לשורה הרביעית בעמוד א', וזה מובא כאן יותר בדרך אגב. עד עכשיו דיברנו על מי רגליים, אגב זה נדבר גם על צועה. אומר רב פאפה שאדם שיש לו צועה בפי הטבעת, כלומר הולך לשירותים ולא ניגב מספיק טוב, אסור לו לקרוא קריאת שמע. זו אמירה של רב פאפה, ועל זה נקשה שתי קושיות. קושייה ראשונה, במה מדובר כאן? אם דובר שהצועה יחסית בחוץ, כלומר שאפשר לראות אותה מבחוץ, אז ודאי שהוא לא יכול לקרוא ככה קריאת שמע. הרי למדנו במסכת ברכות שצריכים להתרחק מצועה דלת אמות. אלא מה תאמר? שהצועה יחסית בפנים ואי אפשר לראות אותה מבחוץ? אז הרי יש לנו כלל שלא ניתנה התורה למלאכי השרת. התורה לא מצפה שנהיה כפייתיים. אם לא רואים את זה מבחוץ, זה נחשב מספיק נקי, והוא יכול לקרוא ככה. אז למה רב פאפה אומר שלא? זו השאלה הראשונה, ועונה הגמרא, מדובר כאן שזה קצת בפנים. בפנים וקצת בחוץ. כלומר, שאם הוא עומד, אז החלק האחורי שלו מכסה על הצועה ולא רואים, אבל כשהוא מתיישב, אז האזור מתמתח וכן אפשר לראות, ועל זה חידש רב פאפה שזה נחשב מספיק גלוי, והוא לא יכול לקרוא קריאת שמע עד שהוא ינקה. עד כאן לגבי השאלה הראשונה. שאלה שנייה, רגע, הרי גם אם אתה מחשיב את זה גלוי, כלומר שהגוף עצמו לא נחשב שהוא מכסה את הצועה, עדיין הרי יש לו בגדים, הבגדים מכסים את הצועה. ולגבי כשיש צועה גלויה מתחת לבגד, זה מחלוקת המוראים האם זה נחשב צועה גלויה או לא. רב חיסטו אומר שזה באמת נחשב גלוי, אבל רבונה אומר שלא. אז האם רב פאפה הוא לא כמו רבונה? עונה הגמרא, לא. יכול להיות שהוא מסכים לרבונה שאם יש צועה למשל על הרגל מתחת למכנסיים, זה באמת לא נחשב גלוי ומותר לקרוא קריאת שמע. אבל צועה בפי הטבעת, אפילו שהיא מתחת לבגדים, כאן אומר רב פאפה שזה יותר חמור כי זה מקום של זוהמה וסירחון, ולכן בזה רב פאפה מחמיר שאפילו שזה מתחת לבגדים צריכים לנקות לפני שקוראים. וזה היה הסעיף הרביעי. לסיכום הסעיף הזה, אם יש צועה נראית ודאי שאסור לקרוא, אם יש צועה נראית שמתחת לבגדים אז זה מחלוקת המוראים, אם זה גלוי מתחת לבגדים אבל לא סתם ברגל למשל אלא בפי הטבעת, אומר רב פאפה שכאן כולם מודים שחייבים לנקות. זה היה כאמור הסעיף הרביעי, זה היה הכל בסוגריים. ועד כאן החלק הראשון של השיעור לגבי קידוש ידיים ורגליים. לסיכום אפשר לומר שעקרונית כל העניין, לפחות במשנה הזאת של קידוש ידיים ורגליים, זה בשביל לשטוף את מי הרגליים. במקדש גזרו שגם אם הוא יודע שהוא לא צריך לשטוף, בכל זאת הוא צריך. מחוץ למקדש אין גזרה כזאת, וזה הכל רק בשביל לשטוף, ואם הוא לא נגע, הוא לא צריך. ועד כאן החלק הראשון. החלק השני שמתחיל במשנה בעמוד א' זה לגבי טבילה. עכשיו נקדים שאדם שנטמא, ודאי שאם הוא רוצה להיכנס למקדש, הוא צריך לטבול. זה ברור, על זה אנחנו לא מדברים. אנחנו מדברים על טבילה לאדם שעקרונית הוא טהור, ונדבר על שלושה סוגים של טבילות כאלה. סוג אחד זה מה שראינו במשנה הקודמת, שמי שהולך לשירותים לצרכים גדולים, טובל. לא משנה אם דקה לפני זה הוא גם טבל, הוא צריך לטבול שוב. זה סוג אחד, נשים את זה בצד. סוג שני, אומרת המשנה כאן, זה שכל מי שנכנס לעזרה, לא משנה בשביל מה הוא נכנס, לעבוד, סתם נכנס, לאו דווקא ביום כיפור, אלא כל השנה, אתה רוצה להיכנס לעזרה, אתה צריך לטבול. זה סוג שני. סוג שלישי, שזה כבר משהו שמיוחד ליום כיפור, זה שכל פעם שהכהן מחליף מבגדי זהב לבגדי לבן, או מבגדי לבן לבגדי זהב, הוא גם כן בהחלפה הזו צריך לטבול. אלה שלושת הסוגים, שוב, אחרי שירותים, לפני כניסה לעזרה, ובמעבר מבגדי זהב לבגדי לבן ולהפך. ומסכם את הגמרא לגבי שני הסוגים האחרונים, שביום כיפור סך הכל הכהן טבל חמש פעמים. הפעם הראשונה זה בגלל הסוג השני, כלומר מעצם זה שהוא נכנס לעזרה, שאר ארבע פעמים זה בגלל הסוג השלישי. כלומר, כל פעם שהוא מחליף מזהב ללבן ולהפך. והמשנה גם מהירה שאת הטבילה הראשונה, כיוון שהיא לא מיוחדת ליום כיפור, הוא לא טבל בקודש, כלומר בעזרה, אלא בחוץ, בחול, אבל את שאר הטבילות שהן מיוחדות ליום כיפור, אותם הוא עושה דווקא בקודש, כלומר בעזרה, במקווה שהיה על הגג של בית הפרווה. עד כאן עיקר המשנה, עכשיו את הגמרא לגבי זה נחלק לשלושה סעיפים. הסעיף הראשון זה לגבי הסוג השני של התפילה, כלומר שכל מי שנכנס לעזרה צריך לטבול. למה הוא צריך לטבול? לגבי זה שתי דעות בתנאים. בן זומא אומר שזה חובה מהתורה, והוא לומד את זה קל וחומר מהסוג השלישי של התפילה, כלומר אם כשהכהן מחליף מקודש לקודש, רק שזה זהב וזה לבן, הוא צריך לטבול, אז קל וחומר שמי שנכנס מבחוץ, מחול אל הקודש, קל וחומר שהוא גם צריך לטבול, זו דעת בן זומא. רבי יהודה לעומת זאת אומר, זה לא מהתורה, זה מדרבנן, ולמה גזרו שהוא צריך לטבול? משום סרח טבילה. כלומר, הם פשוט חוששים שאדם ישכח שהוא טמא וייכנס, אז לכן הם מכריחים את כולם לטבול, וככה אם מישהו טמא, זה יזכיר לו שהוא טמא, ואז הוא באמת יטבול, והוא יחכה ללילה, כי הוא צריך ערב שמש, ורק אז הוא ייכנס למקדש. אז שוב, לפי בן זומא זה מהתורה, קל וחומר מהטבילות של הכהן הגדול בין זהב ללבן, לפי רבי יהודה זה רק מדרבנן, משום סרח טבילה, כלומר שמה הוא באמת טמא. אלה הסיבות, ועכשיו ממש בסוף עמוד א' שואלת הגמרא, במה היא כמפלגה? כלומר, במה הם בעצם חולקים? והיא מביאה שתי הצעות. הצעה אחת זה שיש כאן הפקמין המעשית, שלפי בן זומא, כיוון שזה מהתורה, אם הכהן לא טבל, אז זה מחלל את העבודה שלו, כלומר, העבודה פסולה, ולפי רבי יהודה, כיוון שזה רק מדרבנן, אז זה לא מחלל. זו הצעה הראשונה, אבל דוחה הגמרא, לא נכון. גם לפי בן זומא זה לא מחלל, כי הברייתא אומרת שאפילו הטבילות מהסוג השלישי, כלומר, בין זהב ללבן, שזה ממש מפורש בתורה, אפילו זה בדיעבד לא מחלל, אז ודאי שגם הטבילה לפני עזרה, גם היא לא מחללת, אז הצעה הראשונה נדחתה. לכן הצעה השנייה למה המחלוקת, זה שבאמת אין כאן הפקמין המעשית בין בן זומא לרבי יהודה, אלא פשוט זה מחלוקת מה התוקף של הדין. כלומר, כמו שכבר אמרנו, שלפי בן זומא אם כהן לא טבל, אז הוא בעצם ביטל פה מצוות עשה מהתורה, לפי רבי יהודה הוא רק ביטל תקנה מדרבנן. עד כאן הסעיף הראשון, ראינו שתי דעות למה צריך לטבול בכניסה לעזרה, וראינו שהמחלוקת היא בעצם האם זה מדאורייתא או מדרבנן. ועכשיו ברבע העליון של עמוד ב', נעבור לסעיף השני. בסעיף השני נתמקד בדעת רב יהודה, אבל רגע לפני זה כבר עכשיו נעשה הקדמה קצרה לגבי התהליך של טהרה מצרת. אחרי שהכהן אומר לאדם שזהו זה, הצרת עזבה אותו, הוא יכול לגשת לתהליך הטהרה, אז התהליך של הטהרה לוקח 8 ימים, ויש משהו לעשות ביום הראשון, השביעי והשמיני. ביום הראשון עושים את הטקס הידוע עם שתי הציפורים ועץ הארז והאזור ושני התולעת והמצורע מגלח את השיער וטובל. זה ביום הראשון. אחרי זה הוא סופר 7 ימים וביום השביעי הוא עוד פעם מגלח, מכבס את בגדיו ועוד פעם טובל ובשלב הזה אחרי הטבילה של היום השביעי הוא בעצם כמעט טהור לגמרי. כלומר הוא כבר לא אהב הטומאה והוא לא מטמא חולין או תרומה. הדבר היחיד שעדיין אסור לו זה קודשים. הוא לא יכול לגעת בקורבנות, הוא יפסול אותם ובשביל זה צריך את היום השמיני. ביום השמיני הוא מביא קורבן ושמן ונותנים מהדם והשמן על הבעונות והאוזניים וכולי, ורק אז הוא טהור לגמרי. לפני זה בין היום השביעי לשמיני הוא נקרא מחוסר כיפורים, כי עדיין חסרה לו הכפרה הזו של הקורבן, עכשיו אחרי הקורבן הוא כבר טהור לגמרי. זה התהליך בקצרה, זה מתואר בתורה בפרשת מצורע. עכשיו השאלה שלנו, אחרי שהוא טבל ביום הראשון וביום השביעי, האם הוא צריך גם כן לטבול ביום השמיני? ולגבי זה יש מחלוקת. חכמים אומרים שכן, הוא טובל עוד פעם, רב יהודה אומר שלא. ועכשיו לענייננו, מקשה הגמרא על רב יהודה, איך רב יהודה אומר שהוא לא צריך לטבול ביום השמיני? נכון שבתורה זה לא כתוב, באמת זה לא חלק מתהליך הטהרה, הרי סוף סוף הוא נכנס לעזרה ביום השמיני, וכל מי שנכנס לעזרה צריך טבילה, איך רב יהודה אומר שלא צריך? זו הקושייה, ועונה גמרא תשובה פשוטה, הרי למה לרב יהודה צריכים לטבול כשנכנסים לעזרה? רק שמה הוא טמא, אבל כאן הרי הוא יודע מה הוא, יודע שהוא טבל אתמול, ממילא אין כאן שום סיבה לרב יהודה להצריך אותו לטבול עוד פעם, ולכן הוא לא טובל, והאמת היא שרב יהודה אומר את זה במפורש, עד כדי כך שאומרת הגמרא, ודקרי לה, מה יקרי לה? כלומר, כשקשתן רב יהודה, מה חשבת? הרי התשובה לקושייה כל כך ברורה, וזה מעביר אותנו לסעיף השני. ששם אומרת הגמרא, אתה צודק, באמת הבאנו את הברייתא הזו של המצורעים לרב יהודה, לא בשביל להקשות על רב יהודה אצלנו, כי באמת זה לא קשה, אלא בשביל להקשות על רב יהודה מברייתא אחרת, שגם היא עוסקת במצורעים. אז בשביל לפשט לנו, בואו נקרא להם ברייתא א' וברייתא ב'. ברייתא א' זה ברייתא שכבר ראינו, עם המחלוקת האם מצורע ביום השמיני צריך לטבול, לפי חכמים כן, לפי רב יהודה לא. ברייתא ב' מדברת על המקום בעזרת הנשים, כלומר מחוץ לקודש עצמו, שהיה נקרא לשכת המצורעים והיה שם מקווה שאפשר לטבול בו, וחכמים מסבירים למה זה נקרא לשכת מצורעים, כי שם המצורעים טובלים, לעומת זאת רב יהודה אומר, לא מצורעים בלבד אמרו, אלא כל אדם, גם שאר האנשים יכולים לטבול באותה לשכה. עכשיו הגמרא מניחה שברייתא ב' מדברת על מצורע ביום השמיני שלו, כי ביום השביעי הוא בכלל לא צריך לבוא למקדש, הוא יכול לעשות את זה בעיר שלו, רק ביום השמיני שהוא כבר ממילא מגיע למקדש, אז סידרו לו מקווה ליד הקודש. וממילא אומרת הגמרא, יש פה קושייה על רב יהודה, שהרי בברייתא א' רב יהודה אמר שמצורעים ביום השמיני בכלל לא צריכים לטבול, ואילו בברייתא ב' פתאום רב יהודה מתייחס ללשכת המצורעים, והוא אומר שלא רק מצורעים טבלו שם, אלא גם שאר אנשים, אבל מה אנחנו רואים? שגם מצורעים טבלו שם, כאמור ביום השמיני, אבל למה? הרי רב יהודה אמר שהם לא צריכים, זו הקושייה. שוב, בברייתא א' אומר שלא צריכים, בברייתא ב' הוא מתייחס ללשכת המצורעים, ומשמע שהם מצורעים טובלים שם, כלומר שהם צריכים. זו הקושייה, היא מסתיימת קצת לפני אמצע עמוד ב', והגמרא מביאה להרבה תירוצים, ונחלק אותם לשתי קבוצות. נתחיל בקבוצה השנייה כי היא פשוטה יותר, ואז נחזור לראשונה. אז הקבוצה השנייה זה בערך בשליש התחתון של עמוד ב', היא אומרת, אין פה בכלל קושייה, באמת לרב יהודה כמו בברייתא א', המצורעים לא טובלים ביום השמיני, ולגבי ברייתא ב', אומרת הגמרא שרב יהודה באמת מעולם לא אמר שם שמצורעים טובלים. עכשיו תשאלו, מה פתאום? הרי רב יהודה אמר במפורש בברייתא ב' לרבנן, שלא רק מצורעים טובלים, אלא גם כל אדם, אבל משמע שגם מצורעים, אז כאן יש שני הסברים איך לסדר את זה. אפשרות אחת זה שהוא לא אמר לרבנן לא מצורעים בלבד אלא גם כל אדם, אלא הוא אמר לרבנן לא מצורעים, נקודה. אלא כל אדם, כלומר מצורעים לא טובלים שם, אלא רק שאר אנשים. זו אפשרות אחת. אפשרות שנייה זה שהוא אמר לרבנן לשיטתם, כלומר אתם, שאתם חושבים שמצורעים טובלים, תודו לי שזה לא רק מצורעים, אלא גם כל אדם. אני לעומת זאת סובר שמצורעים בכלל לא טובלים שם, כי הם לא צריכים לטבול ביום השמיני. עד כאן הקבוצה השנייה של התירוצים, שוב, שזה אומר שאין כאן בכלל קושייה, כי הוא בעצם מעולם לא אמר בברייתא ב' שהמצורעים טובלים. עכשיו נחזור חזרה אחורה לקבוצה הראשונה. בקבוצה הראשונה אנחנו לא מנסים לטעון שאין כאן קושייה, כי באמת ברייתא א' הוא אמר שהם לא טובלים, ובברייתא ב' הוא אמר שהם טובלים, אז מה התירוץ? אומרת הגמרא שבאמת לרב יהודה הם לא צריכים לטבול, ומה שבברייתא ב' הם טובלים זה במקרה ספציפי. באיזה מקרה? הגמרא מביאה 3 הסברים. הסבר אחד, זה מקרה ספציפי שמצורע משום מה לא טבל ביום השביעי, נניח שהוא שכח. ועליו אמרה ברייתא ב' שכשהוא יגיע למקדש ביום השמיני, אז הוא באמת צריך לטבול, כי הוא לא טבל אתמול. זה הניסיון הראשון, אבל מיד אחרי הגמרא, אם מצורע לא טבל ביום השביעי, אז הוא לא יגיע למקדש ביום השמיני בשביל לטבול, אלא פשוט פשוט הכל נדחה לו ביום. ביום השמיני הוא יישאר בבית ויתבול, ולא במקדש, וביום התשיעי הוא יגיע למקדש, ואז הוא כבר לא יצטרך לתבול. ממילא ודאי שכשהברייתא אמרה שהוא תובל במקדש, היא לא מדברת עליו, כי הוא לא יגיע למקדש לתבול. לכן אנחנו עוברים להסבר השני, למה במקרה הספציפי של ברייתא ב' הוא כן צריך לתבול ביום השמיני, וזה שמציעה הגמרא שהוא באמת תבל ביום השביעי, אבל אחרי זה הוא השיח את דעתו מהטהרה שלו, ואנחנו חוששים שאולי בכל זאת הוא נטמע עוד פעם, ולכן הוא תובל שוב. ועל זה הברייתא דיברה. זה הסבר השני, אבל דוחה הגמרא שאדם שמשיח את דעתו מהטהרה שלו, אז מדרבנן זה לא מספיק שהוא יתבול עוד פעם ביום השמיני, אלא חוששים שאולי כי הוא לא שם לב מה הוא עושה, אולי הוא בכלל נכנס לאיזה בית מת, והוא בכלל צריך עכשיו עוד שבוע של טהרה מטומאת מת, וממילא גם הוא לא יתבול ביום השמיני. לכן גם על זה הברייתא לא מדברת, לכן עוברים להצעה השלישית, וזה ששוב מדובר באדם שטבל ביום השביעי, ולמה בכל זאת הוא טובל עוד פעם בשמיני? מציעה הגמרא, כי כשהוא טבל אתמול ביום השביעי, הוא אמנם טבל, אבל הוא לא כיוון בלב שלו שהוא טובל לשם ביאת מקדש. ויש מעלה מדרבנן שצריך לכוון את זה, ולכן לגביו אמרה ברייתא שהוא יטבול עוד פעם ביום השמיני, אבל עקרונית כאמור לרב יהודה לא צריך. ועד כאן הסעיף השני, סידרנו דעת רב יהודה, שוב, לדעתו סתם אדם שמגיע לעזרה כן צריך לטבול, שם הוא טמא, אבל מצורע ביום השמיני לא צריך, כי הוא יודע שהוא לא טמא, כי הוא טבל אתמול ביום השביעי, אלא אם כן כשהוא טבל הוא לא כיוון לשם ביאת מקדש, שאז יש מעלה מדרבנן לטבול שוב ביום השמיני, זה היה הסעיף השני. הסעיף השלישי זה בשליש התחתון של עמוד ב', ובזה נסיים, וזה לגבי דעת רבנן. עד עכשיו ראינו רק את הדעה במשנה שלנו, שאומרת שכל מי שנכנס לעזרה צריך לטבול, רק ראינו שתי סיבות למה, לפי בן זומא זה מדאורייתא, לפי רבי יהודה זה מדרבנן, שמה הוא טמא והוא שכח, וזה יזכיר לו. עכשיו, כיוון שכבר הבאנו את ברייתא ב' לגבי המצורע, אולי נראה דעה שחולקת על כל זה. הרי בואו נחזור לברייתא ב', אמרנו שרבנן שם קוראים ללשכה ששם טובלים, לשכת המצורעים, ורבי יהודה אומר, זה לא רק מצורעים או שזה בכלל המצורעים, אלא זה גם כל אדם. זה רבי יהודה. עכשיו בואו נחזור לרבנן. מה הם אומרים? הרי לכאורה רבי יהודה צודק. אם כולם טובלים שם, למה אתם קוראים לזה דווקא לשכת המצורעים? אלא אומר רבי, אולי באמת רבנן סוברים שזה רק מצורעים טובלים, ואילו שאר אנשים לא צריכים לטבול. כלומר, אולי באמת רבנן חולקים על המשנה שלנו ואומרים שסתם ככה, אם אתה יודע שאתה טהור ואתה נכנס למקדש, אתה לא צריך לטבול, ולכן רבנן קוראים לזה דווקא לשכת מצורעים, כי באמת רק מצורעים צריכים לטבול, אבל סתם אדם לא. זה מצד אחד. מצד שני אומר רבי, אולי לא, אולי רבנן מסכימים למשנה שגם סתם אנשים צריכים לטבול, ולמה בכל זאת הברייתא מדברת על מצורעים? רק בשביל רבי יהודה, בשביל החדש של רבי יהודה, מצורעים לא צריכים, אבל באמת לרבנן, גם מצורעים וגם סתם אנשים, כשהם נכנסים לעזרה, אפילו שהם טהורים, הם צריכים לטבול. אלה שתי אפשרויות, וברב יוסף ומכריע, כמו האפשרות הראשונה שתיארנו, כלומר שבאמת רבנן חולקים על המשנה שלנו, ולדעתם זה רק לשכת מצורעים, כי סתם אדם שנכנס לעזרה, אם הוא יודע שהוא טהור, הוא לא צריך לטבול, ורק מצורעים צריכים. ולמה הם צריכים? גם לפי רבנן, זה לא כחלק מתהליך הטהרה שלהם מהצרת, אלא פשוט כי כיוון ששבוע שלם הם יהיו עכשיו מצורעים וטמאים, אז הם לא הקפידו במה הם נוגעים, כי ממילא הם טמאים. אז אולי הם יתרגלו למצב הזה שהם לא כל כך מקפידים, זה נקרא בגמרא דייש בטומאה, הם דשים בטומאה, והם יתרגלו לא לשים לב, לכן להם צריך להזכיר במיוחד ולומר להם לטבול, אבל שוב, סתם אדם לא צריך לטבול כשהוא נכנס לעזרה, בניגוד למשנה שלנו ולבן זומא ורב יהודה שהסבירו אותה, זו דעת רב יוסף, וגם רבינה אמר את זה לפני זה, ובזה הגענו לשתי שורות לפני סוף עמוד ב', ועד כאן החלק השני של השיעור, מחר נמשיך לעסוק בדיוק באותם עניינים, אבל בינתיים נעצור כאן, נחזור על מה שראינו, חילקנו את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון דיברנו על קידוש ידיים ורגליים אחרי מרגליים, כלומר אחרי השירותים. בסעיף הראשון הסברנו למה צריך, אז את הרגליים צריכים לנקות בגלל הניצוצות, כלומר אולי זה השפריץ. את הידיים צריכים לנקות שם הוא ישתמש בידיים בשביל לשפשף, כלומר לנקות את הרגליים, לכן ננקים את שניהם. והערנו בסעיף השני שאם הוא לא שפשף, אז למרות שעקרונית לא צריך, במקדש בכל זאת גזרו. בסעיף השלישי ראינו שמחוץ למקדש, אם הוא לא שפשף, אז לא גזרו. ולכן אם הוא שפשף רק ביד אחת, מספיק שהוא יטבול ליד אחת, למשל, בשביל לחזור חזרה לסעיף. סעודה. אגב, כשהוא עושה את זה, צריך לעשות את זה בפני אנשים שיראו ולא יחשדו שהוא לא נטל ידיים, זה לגבי משקה. אם הוא חוזר ואוכל פת, אז הם לא יחשדו בו, אז הוא לא צריך שהם יראו אותו. ובסעיף הרביעי, ממש בדרך אגב, אמרנו שאם יש צועה נראית, אסור לקרוא מולה קריאת שמע, אם יש לו צועה על בשרו, אבל היא לא נראית, למשל מתחת לבגדים, זה מחלוקת המוראים, לרב חיסדא אסור, לרבון המותר. אם יש צועה נראית בפי הטבעת, אפילו שהיא לא ממש נראית, אלא רק נראית כשהוא יושב, כאן אומר רב פאפה שכולם יודעים שהוא כן צריך לנקות את זה, כי זה מקום של זוהמה, וזה היה החלק הראשון.
בחלק השני דיברנו על תבילה, לא על תבילה של מי שתמה, שזה ודאי שהוא צריך לטבול, אלא גם תבילה של מי שיודע שהוא טהור, וראינו שלושה סוגים של תבילה. סוג אחד זה מי שעובד במקדש והולך לשירותים לצרכים גדולים, צריך לטבול, את זה נשים בצד. סוג שני זה אדם שנכנס לעזרה, צריך לטבול גם כשיודע שהוא טהור. וסוג שלישי זה הכהן הגדול ביום כיפור, כל פעם שהוא מחליף מבגדי זהב ללבן, ולהפך אומרת התורה שהוא צריך לטבול. אלה הסוגים, ואת הדיון הזה חילקנו לשלושה סעיפים. בסעיף הראשון שאלנו למה מי שנכנס לעזרה צריך לטבול, כלומר הסוג השני, וראינו שתי דעות, בן זומא אומר שזה מהתורה, קל וחומר מהסוג השלישי, רבי יהודה אומר זה רק מדרבנן, משום סרח טבילה, כלומר שם הוא באמת טמא והוא שכח מזה, וזה יזכיר לו. אלה הסברים, ואמרנו שאין איזה נפקא מינה מעשית, כי גם לבן זומא שזה מהתורה, בכל זאת, אם הוא לא טבל, זה לא מחלל את העבודה, לא הסוג השלישי וגם לא הסוג השני, כל ההבדל, שזה הבדל כמובן משמעותי, זה אם כהן לא טבל, אם הוא ביטל פה מצווה מהתורה או מדרבנן, זה היה סעיף ראשון. סעיף שני, הקשנו על רבי יהודה, שכאן עולה שלפי רבי יהודה צריך לטבול, משום סרח טבילה. לעומת זאת, לגבי מצורה, רבי יהודה אומר שביום השמיני שלו הוא לא צריך לטבול. ולמה? הרי הוא נכנס עכשיו לעזרה. וענינו, הוא לא צריך לטבול, כי אתמול ביום השביעי שלו הוא כבר טבל, ולכן כאן אין תחשש של רבי יהודה, זה היה השלב הראשון בסעיף השני. בשלב השני, לגבי מצורה, כשאנו שכאן אמרנו הרגע בברייתא הזו, נקרא לברייתא א', שהוא לא צריך לטבול ביום השמיני, ואילו בברייתא ב', הוא אמר שיש לשכה, שקוראים לה לשכת המצוראים, ואומר שטובלים בה לא רק מצוראים, אלא גם שאר אנשים, אבל משמע שגם מצוראים, כלומר מצוראים כן טובלים ביום השמיני. מה עושים? הבאנו שתי קבוצות של תירוצים. קבוצה שנייה אמרה שרבי יהודה בעצם לא אמר את זה בברייתא ב', אלא באמת גם שם הוא מתכוון שהמצוראים לא טובלים שם. קבוצה ראשונה של תירוצים זה שהוא כן אמר שהם טובלים, אלא ששם זה מקרה מיוחד. מה מיוחד? בו הבאנו שלושה הסברים. ההסבר האחרון שהתקבל זה שפשוט אתמול ביום השביעי אמנם טבל, אבל הוא לא כיוון לשם ביאת מקדש, ולכן יש מעלה מדרבנן לטבול עוד פעם ביום השמיני, ואת זה הוא עשה בלשכת המצוראים. זה היה הסעיף השני. בסעיף השלישי, עד עכשיו ראינו רק את דעת המשנה שלנו, שבאמת אמרה שאדם שנכנס לעזרה צריך לטבול, וראינו שני הסברים, בן זומא ורבי יהודה. עכשיו, כיוון שהבאנו את אותה ברייתא לגבי לשכת המצורעים, אז הבא מתלבט מה דעת רבנן, ורבי יוסף מכריע, שרבנן שם, שקוראים לזה רק לשכת המצורעים, והם לא אמרו כמו רבי יהודה שגם שאר אנשים טובלים, זה בגלל שלדעתם, שאר אנשים לא צריכים לטבול, כלומר הם נגד המשנה שלנו, ואדם שיודע שהוא טמא, הוא יכול להיכנס לעזרה, ואין שום צורך שהוא יטבול לפני זה. מי שכן צריך לטבול, זה מצורע ביום השמיני שלו, ולא בגלל שזה דרוש לתהליך הטהרה שלו, אלא שאצלו באמת יש סיכוי שאולי הוא נטמא והוא שכח מה שנקרא דייש בטומאה, רק הוא צריך לטבול. כל טוב.